שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בכ"ב כסלו תשפ"א, בשיעור בנס הגדול בבני ברק. כפי שאמרנו, הימים הבאים עד ימי ראשון של חנוכה אנחנו נקדיש פה בכנסת על הנושא הזה של חנוכה על פי המהר"ל. נקרא אותו, דברים חשובים ויסודיים ביותר, שלא היום אנשים לא קוראים את זה, רק מסתכלים אולי בעלונים שמישהו מביא משהו מהמהר"ל. אז אנחנו רוצים באמת את המאמר שלו, נר מצווה, כן? אז הוא אומר נר מצווה, חיבור נר מצווה, על נר חנוכה חוצבה, נופת סופים ומדבש עריבה. אז הקטע הראשון לא נקרא אותו, כי אחר כך הוא מפרט כל דבר שבדניאל, בכלל בארמית, ושם מופיעים שלול ארבעת המלכויות ששלטו בעם ישראל, שהם גם שלטו בעולם. לא כל מלכות דאגה ממש להגיע עד קצה העולם, ככה הספיקו להם המקומות ככה שנקראים מקומות מפורסמים וחשובים. ובכן, יש לשאול, כי אלו דלת המלכויות שהעמיד השם יתברך בעולמו, אין ספק שלא היו כך במקרה. זאת אומרת, זה לא לפי התפיסה הנוצרית הפרוטסטנטית של הכל חומר וארציות, היה מאבקים, מלחמות, והם ניצחו, כן? אנחנו אומרים, כל הסיפור של המרן מפראג זה הכל, הוא נמצא, שהוא נולד בזמן שמרטין לותר בדיוק מתחיל עם המדעת המטורפת שלו הזאת, הנוצרית הפרוטסטנטית, ולקראת סוף חייו כבר 90% מגרמניה הם כבר נוצרים פרוטסטנטים, ועם ישראל יש כל מיני כאלה שהושפעו מאוד מזה, כי ההשתלטות שלהם הייתה מהירה מאוד על אירופה. ולכן קמו כל מיני יהודים, עדיין הם היו נראים חרדים והכל, אבל תפיסות אפיקורסיות וכפרניות של המדעי חשבי השלצות הזאת. אז הנה פה זה דוגמה אחת, שאותם אלה, אז היה מן האדומים ועוד כמוהו, הם עוד פעם לפי המדעי חשיבה של הדוגמה הפרוטסטנטית שהכל ארציות וחומריות. אז אם יש ארבע מלכויות שולטים בעולם, זה כתוצאה ממאבקים, ולכן בנצרות הפרוטסטנטית ייסדו בתחום מסוים מיוחד שקוראים לו היסטוריה, שזה המושג הזה, מושג נוצרי פרוטסטנטי, ושצריך ללמוד את זה לחוד, איך שמאבקים, מלכויות, איך כל אחד, ממשלות, איך זה היה, זה מקודש, הארציות והחומריות, וזה הסיבה. בא המהר"ל מפראג ואומר, אל תדרדרו אליהם, אל אותם אלה כבר שנוגעו בנגע הזה, כבר התנצרו, רק מקיימים מצוות, רק גויים מקיימי מצוות. זה לא במקרה, אומר המהר"ל, כולל דלת המלכויות שהעמיד השם יתברך בעולמו, אין ספק שלא היה כך במקרה, רק אם כך מחייב סדר עולמו. זאת אומרת, כל הסדר של העולם שהקדוש ברוך הוא בורא, הכל חלק מכל העולם הזה זה ארבע מלכויות. כל סדר, מחייב כל סדר העולם שסידר השם יתברך. ואם כן, למה היה זה שיהיו ארבע מלכויות? אם כן דווקא, למה לא חמש? למה לא שלוש? והנה תמצא, אחרי ההקדמה הזאת, אז פה הוא כבר עונה לאותם נוצרים פרוטסטנטים, ממש בשעה, תמצא שבשעה שברא השם יתברך את עולמו, רמז הכתוב על אלו דלת מלכויות. אז שאלו היהוד הנוצרים, מה, בזמן שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, אין עוד אנשים בכלל, איפה יש פה, מה שייך להגיד שיש פה מלכויות. לכן הוא עונה למשומודים האלה, שנראו ממש כמו חרדים. והם הרסו את כל עם ישראל אחר כך בהמשך. רב שמעון בלוי פתר קריה במלכויות. בארץ הייתה תוהו, לרומז זו מלכוס בובל. שנאמר בירמיהו י"ד, ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, זו מלכות מדי. שנאמר באסתר פרק ו', ויבילו להביא את המן, כן? בעלם לשון בוהו. וחושך, זו מלכות יובון, שהשיחה את עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. על פני תהום, זו מלכות הרשעה, שאין לה חקר כמו תהום, כמו שהתהום נראה שאין לו סוף בכלל, הוא כך עמוק. מה התאום זה, אין לו חקר, אף הרשעים כן. ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. כן, כל הסדר של העולם שקדוש ברוך הוא יוצר אותו, הוא יוצר אותו מבחינה אנושית, על ארבע המלכויות האלה, ועם ישראל שצריך להתמודד איתם, ורוחו של מלך המשיח. אך מה אמר בישעיהו י' א', ונחה עליו רוח השם. זה נקרא רוח אלוקים מרחפת. לכן זה נקרא רוח השם. באיזו זכות ממשמשת ובאה, מרחפת על פני המים. בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר באיכה ב', שפחי כמים ליבך. ובראשית רבה, פרק ב', עוד ה', מופיע שם, והנה תמצא, כי בשעה שהשם יתברך ברא את עולמו, סידר אלו דלת המלכויות. אם כן, יש לשאול על מה זה ולמה זה הסדר הזה, אם כן, שהשם יתברך בעולמו, שיהיו דלת מלכויות. והביאור הזה, זה כי ראוי שיהיו נרמזים, לכן ראוי שיהיו נרמזים, אלו דלת מלכויות, בראשית הבריאה, כך הוא עונה להם, לאותם יהודו נוצרים, שאותם רופסים, נמוכים שנגררו אחרי דת כזאת מטורפת, אבל שהיא שולטת בעולם, כמו שכבר אמר אז, כמעט מאה שנים, פחות מאה, כמה עשרות שנים אחרי מרטין לותר, אז המקובל האלוקי, רבי שמעון באסטרופולי, כותב בחיבור שלו קרניים, שזה מרכבת הטומאה. הוותיקן, מה שהיום קוראים קתולי, זה הטומאה, אבל אין מרכבת הטומאה. ורק משיח בן יוסף יוכל לשבור את הקליפה הזאת. אנחנו רואים את השליטה שלו היום על הכל. אם כן, צריך להבין, כי זה ראוי שנמזים, ולכן דלת בראשית הבריאה, כן הוא דלת המלכויות שהם מושלים בעולם, לא היו רק בשביל כי אי אפשר שיהיה העולם שהוא העלול מן השם יתברך, שיהיה העלול הזה בלי חיסרון. רק נמצא עמו החיסרון, והחיסרון הזה זה עמדל מלכויות. אומר פה המהר"ן מפראג, ברגע שזה עולם שמשתלשל מרוחניות, עשר ספרות והלאה, מגיע לכדי דבר שהוא נראה לנו גשמי, בגשם, בדבר המגושם, תמיד שולט החיסרון, ההתקלות. וכיוון שכן, לכן צריך לדעת מלכויות האלה שהן מייצגים את החיסרון הזה הבסיסי, לפי שהמלכויות האלו, במה חיסרון, הם ממעטים את כבוד השם יתברך בעולמו. וכאשר נברא העולם מן השם יתברך, היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך, כי השם יתברך ברא את הכל, ולכך הכל היה כן ראוי שיהיה נברא לכבודו. אבל כאשר נמצא ממנו הבריאה, ובריאה זה דרגה במיוחד שגם דבר שיש בו חיסרון, לכן היה צריך שהחיסרון הזה יתבטא גם בצורה הזאת, הבסיסית. ואין דבר זה מן השם יתברך, כי ההיעדר והחיסרון זה מפעולת הפועל כלל, אבל החיסרון הוא מצד חסרון העולם. ברגע שיש עולם גשמי חייב להיות בו חיסרון של כאלה דברים של מלכויות, שהם מושלים בעולם. והם יוצאים מנקבוד השם יתברך. ודבר זה ראוי שלכן נרמז בתחילת הבריאה. מאחר כי מצד עצם הבריאה, כפי שכבר אמר, הוא אמר לפני כן, ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך. וכמו שבו במסכת יומה, דף ל"ח עמוד א', כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו. שנאמר ישעיהו מ"ג ז', כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. ורצונו לומר, כי מאחר שברא השם יתברך, הכל, בוודאי נברא הכל לכבודו, כי אי אפשר שיצא דבר אחד והוא כנגדו, שאם כן יהיה הדבר כנגד עצמו, ודבר הזה לא יכול להיות. כלל, הכל נברא לכבודו, אם כן כיצד ימצאו המלכויות שמבטלים כבודו יתברך. כלל כוח, שיש כאן חיסרון בבריאה עצמה, לא מצד אלוקים. בעצם זה שאלוקים מחליט לעשות בריאה, אז זה חייב להיות, זה כבר עם חיסרון. עצם זה שיש בריאה, בגשם שולט החיסרון, ההיעדר. אז לכן זה לא מצד הקדוש ברוך הוא, אלא מצד עצם זה שאלוקים בורא את המושג הזה שנקרא בריאה, בריאת העולם. שהחיסרון אינה מפעולת השם יתברך, וזו סיבה פשוט עצמית, לא קשור לקדוש ברוך הוא. וכך המלכויות ראו שיהיו, עכשיו הוא מגיע למספר, וכך המלכויות ראו שיהיו דלת, כי המלכויות הן יציאה מכבודו יתברך, והוא יתברך אחד, ואחד זה תמיד אמצעי, להתייחס אל אחר, כמו בעיגול, כאשר הנקודת המרכז, כאשר האמצעי בפרט, הוא אחד, לכן בית המקדש ירושלים למשל, שהם אחד בלבד, הם נקראים באמצע העולם, כמו שכתוב, כמו שהתורה אומרת לנו, מסכת יומא נ"ד עמוד ב', ומדרש תנחום פרשת קדושים, כי האמצעי הוא מסוגל להם, וכן ישראל שם עם אחד, מסוגל להם, הארץ שהוא אחד בלבד, לפי שהוא באמצע העולם, כלל הדבר, דבר שהוא אחד, מסוגל לו האמצעי, ויוצא מהאחד, הוא מתייחס לארבע, למה? עכשיו הוא אומר, כנגד ארבע רוחות השמיים, שיש בהם יציאה מן האמצע, כל אחד לכיוון אחר, לכן המלכויות הן דלת, כנגד דלת הרוחות היוצאים מן האמצעי, לכן דרש מלשון תוהו ובוהו דלת מלכויות, מפני כי לשונות אלה באים הרי על חיסרון, נכון? תוהו, בוהו זה דבר של חיסרון, ישר יש בה בבריאה, הקדוש ברוך הוא בורא בריאה, אז ישר לכן יש כבר תוהו ובוהו, כי זה בריאה, דרגה נמוכה, ולכן ודאי שכל אחד מנחם רומז על אחד מהמלכויות האלה. שממשלתם יוצא מן השם יתברך עד שיהיה מבטלים את אחדותו בעולם. ובאמת בסילוק דלת המלכויות האלה, נאמר בזכריה, פרק י"ד פסוק ט', אז והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל כל זמן שאלו ארבע מלכויות מושלים בעולם, אין כבוד השם יתברך נגלה בעולם. למה אלוקים עושה את זה? שיהיה בחירה לאדם. אחרת, אם הכל ברור והכל זה, בשמה ברור יש כבר ברא מלאכים. אם כן, לכך אלו המלכויות מצד החיסרון של פרט, שאי אפשר שנמצא בנייה בשלמות הגמור. רק יש פה חיסרון, ואין החיסרון הזה מצד השם יתברך, כפי שהוא כבר אמר, הכל רק מצד העולם של הנבראים. וללמוד על זה כתב בראשית פרק א', בפסוק א' וב', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והייתה בארץ הייתה תוהו ובוהו. כי הארץ היא בתחתונים, לכך הייתה תוהו ובוהו, והחושר על פני תהום, כל זה חיסרון שהיה דבק ומצורף אל דבר אחד, וכל אלו השמות תוהו ובוהו, שלא היה בריאה, מראה שלא הייתה בריאה בשלמות, ומורה על החיסרון הדבק בבריאה מצד החיסרון, מצד החיסרון הזה שהיה בבריאה, עמדו ארבע מלכויות האלה, שלקחו המלכות מן ישראל, אשר האומה נבראת לכבוד השם יתברך. כמו שכתוב מ"ג פסוק כ"א בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ופה אנחנו מגיעים למלכוס יובון. אצל מלכוס יובון אין כזה דבר, יש כן שלמות. יש כן שלמות, ולכן אפלטון, לכל הסיפור, מה שנקרא קוסמוס, שכל העולם זה קוסמוס, זה פירוש תכשיט, זה דבר יפה, לא פגום, לחיסרון. וזה גם מה שכותב אפלטון בטימאוס, שהאלוהים ברא את העולם יפה, לא. זה מלכוס יובון. ברא את זה, בעצם זה שזה בריאה זה חיסרון. ואלו ארבע מלכויות שנחלו המלכות מן ישראל, הם מבטלים כבודו יתברך בעולם הזה התחתום. כי אף ימצא בהם דבר מה, שנותנים כבוד לשמו יתברך, כמו שהתבאר, אם לפעמים קורה כזה דבר, שנותנים כבוד לשמו יתברך, כמו שהתבאר, הרי לא מאופסם ולא מדוף שם, אומר המהר"ל. כן, כמו שהוא אומר במדבר רבה, פרק כ' עוטה. השם יתברך חפץ, כי עיקר כבודו, מה שהוא יתברך אחד בעולמו, ואין זולתו דבר זה, ולא שיש מלכויות. לא הדבר הזה ממעטים האומות, ולא נבראו לזה רק ישראל, שהם עם אחד, כמו שרמז הכתוב בישעיהו מ"ג פסוק כ"א, עם זו יצרתי בי תהילתי יספרו, כי מה שאמר עם זו במספרו י"ג, כן? זין, זו, זין ועוד ו', כמה זה? שבע ועוד שש, זה 13, והוא מספר אחד, כי אחד זה גם כ-13. א' זה 1, ח' זה 8 זה 9, ועוד 4 זה 13. כי אגב, המהר"ל יש לו, משתמש הרבה מאוד במספרים להראות איך שזה הכל מדוקדק בדיוק עם, עם המספרים. כי ישראל הם 13 שבטים, עם שבט לוי, כי אפרים ומנשה שניים הם, כמו שהוא מילת אחד, אז זה 13. כך היו השבטים, שבט לוי הוא שבט מיוחד ונבדל משאר השבטים, והוא בפני עצמו כנגד האחד, שבאחד שהיא האחד והשמונה נגד בני האימהות, שהיו שמונה. זולת לוי נרמז בחטא. של אחד, של המילה אחד, ועוד, והדלת זה אבא בני השפחות. לפיכך אמר, שהם כמספר אחד, אם יחד עם לוי, זה 13.
איפה יש עוד אחד?
אז זה אומר, יש 13.
איפה יש 13?
אז זה מה שהוא אומר, האחד זה מלחין, עוד פעם, נתחיל עוד פעם, וחד, וכמו שהוא מילת אחד, כן היו השבטים. שבט לוי, הוא שבט מיוחד. בתוך השלוש עשרה, הוא שבט מיוחד.
איפה יש 13? אני רוצה להבין איפה יש 13.
אז הוא אומר, יש ארבע אמהות.
שש מלאה, שתיים מרחל זה 8. ארבע מהשפחות זה 12. נו, איפה יש 13?
יחד עם...
איזה יחד של מה?
לא, מנשה ואפרים.
זה חצי שבט כל אחד.
כן, אבל זה כבר...
אבל זה לא שבט, זה חצי שבט.
לא, אבל יעקב ברך אותם, אפרים ומנשה. נו, מה כתוב בהם של הפסוק?
מתוך שבט, מקום יוסף.
לא, מה כתוב הפסוק? מנשה ואפרים...
כשמעון ולוי...
כראובן ושמעון ויולי, שבט בפני עצמו. אז זה 13.
וכבר התורה אומרת חצי שבט.
לא. החצי שבט זה משהו אחר היה, שהחצי שבט הלך לעבר הירדן, בלי קשר, זה משהו אחר בכלל, לא קשור בכלל לעניין הזה. אם כן, ועוד 8 בני השפחות, לכך אמר, לכן אמר, אם עם זו, שאין כמספר אחד תהילתי יספרו, עיקר תהילתי שהוא יתברך אחד, ואין זולתו, ועל דבר זה נבראו בתחילת בריאתם, כי האומה הזאת מעידה על השם שהוא אחד. כמו שאמרו במדרש, בדברים רבה, עוד בית, עוד כך, כי ישראל מעידים על השם יתברך שהוא אחד. ואין כאן, אין כאן מקום לדבר הזה לבאר. איפה הוא כן מבאר את זה יותר בהרחבה, לנקודה הזאת ממש, זה בנתיבות עולם, בנתיב העבודה פרק א', וגם בספר שהוא כותב גבורת השם, פרק מ"ז ופרק ס"ט. אבל דלת המלכויות מבטלים את אחדותו בעולם. כאשר הם לוקחים את הממשלה בישראל, שהם מעידים על הם ישראל מעידים על אחדותו יתברך. ולכך, בסוף הארבע המלכויות, כאשר תחזור בזמן המשיח, המלכות לישראל, כתוב בעובדיה א', פסוק כ"א, והוא מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, ורק אז הייתה לה השם המלוכה. ובזכריה י"ד ט', והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. וזה, כמו שאמרנו, כי המלכויות הן ארבע, ומספר זה יוצא מהאחדות, כי האמצעי הרי אין בו צד מיוחד, הוא אחד, כמו שידוע. וארבע זה הקצוות, שאי אפשר שיהיה אמצעי שניים, רק האמצעי הוא אחד, בלבד. והרוחות הן מחולקים, שזה מתפשט למזרח, וזה הופכו. מתפשט למערב וזה לדרום וזה לצפון, הרי תמצא שארבע רוחות הם מחולקים בין הפך האחד. הקצוות הם הדבר ההפוך מהאחדות. כמו שרמז הכתוב את ישראל בתחילת הבריאה, כמו שכתוב בבראשית, אומר הבית רב בבראשית רבה, פרק א' עוד א', בשביל ישראל נברא העולם, והם העלו לראשון מן השם, יתברך. וכך ראוי שיהיה נרמז בתחילת הבריאה, לכן רמוז, רמז הכתוב, גם כן ארבע מלכויות שהוא חיסרון שנמצא בבריאה מצד חיסרון העלול. וכן, העלול זה מה שיוצא מהבריאה, מהקדוש ברוך הוא. עוד יש לך לדעת, כי בבריאת השם יתברך את עולמו, ראוי שיהיו נרמזים, נרמז המלכות, המלכות הזה, כי בשם י' ק' ברא השם יתברך את עולמו. עולם הבא נברא בי' בשמו הגדול. עולם הזה נברא ב-ה' בשמו הגדול. למה ב-ה'? וזה כי שם י' ק' ברוך הוא, היו"ד, מן שם י' ק' מורה שהוא יתברך אחד ואין בו חילוק. כמו נקודה, אין בו חילוק, לא ניתן לחלוקה. כי היו"ד שהיא קטנה אי אפשר לחלקה. רק היא אחת. ולכן היו"ד מורה על שהוא יתברך אחד. וזה לא יהיה לעולם הבא. וההי מורה כי אל תאמר כי הוא יתברך אחד ואין כוח יתברך. כי אתה תשאל על איך מאחד, זה מה שכל הגנוסטי וכו', שאיך מאחד יוצא ריבוי. אבל זה הוא גם אומר עליהם. אל תאמר כי הוא יתברך אחד ואין כוחו יתברך על הכל. והוא כמו שאר הדבר, שהוא אחד ואין כוחו על הכל. כן? יכול להיות כל מיני דברים. אחד הוא מיוחד במשהו, אבל לא כוחו על הכל. לא. אבל השם יתברך הוא אחד וכוחו מתפשט אל הכל. וזה מורה ה-A בשמו הגדול. כי ה-A מורכב מדלת, ויש בה נקודה שופכת אותה ל-A. בתוך הדלת. וכבר אמרנו שהדלת מורה על התפשטות על דלת צדדים. וזה מורה כי אם שהוא יתברך יש בכוחו הכל, וכך מה שהיו אומרים שאי אפשר שיהיה הוא יתברך אחד בעולמו, כי אם כן לא היה נברא ממנו רק אחד, ואיפני שנבראו מן הרבה לא יכול להיות, כי תמיד מתחייב ונברא מן הפועל דבר שמתייחס אל הפועל, כי מתחייב מן האש שהוא יהיה חם. וכן הקרירות מתחייב מן הפועל שהוא קר. וכן כל הפעולות הבאות מן הפועלים, כל אחד מתייחס אל הפועל. לכן הם אמרו, אם כך גם לא יכול להיות שהריבוי יצא מאחד. כי מה שיוצא מהאחד צריך להיות גם כן אחד, לא ריבוי. ולכך גזרו ואמרו, מן הפועל שהאי אחד לא יבוא ממנו גם כן רק פעולה אחת. וכאשר נראה לפנינו ריבוי, הפעולות מתחלפות בעולם. זה דבר מורה על התחלת, עד שכבר בהתחלה העילה הראשונה היא גם מתחלפות ולא אחד. וכבר ביארנו במקום אחר, בנצח ישראל פרק ג' ופרק י' ד', וביטלנו את השיבוש הזה, כן, בהרחבה. אפר זה, כמו הפוך, הפוך על הפוך. כי מורה לי שריבוי הפעולות על התחלה אחת, כמו שביארנו את זה בריחות, בחיבור גם גבורת השם, פרק למדבר ופרק ממזיים וסמך. אצל קורבן פסח, שציווה לאכול על מסות ומרורים, עיין שם. ודבר זה מורה ה-A, שה-A יש בה דלת, אשר דלת מורה על ארבע רוחות. והיות הקטנה שבתוך הדלת הוא אחד, כנגד האמצעי. והאחד מסתרף אל הכל, והוא מקשר את הכל, את כל הארבע. ולפיכך, בעוד קי, ברא השם יתברך את העולם הזה. כי העולם הזה יש בו חילוק. ועם כל זה, בכל מקרה הוא עולם אחד. כי הריבוי הזה הוא לאחד. והעולם הבא, שהוא אחד לגמרי, נברא ביות. ומפני כי המלכויות ההן חשובות. חשבו את העולם, ולכן יש בעולם ארבע מלכויות מחולקות כנגד החילוק שהוא בעולם. ויש בעולם אחדות, כנגד זה הם ישראל. שהם אחד, אמנם ראוי שהיה שיהיה דלת מלכויות אלו מתקשרים ומתחברים יחד עם ישראל, ומצטרפים אל ישראל עד שיהיה הכל אחד. אלא שמפני החיסרון של העלול מהעילה, שזה הקדוש ברוך הוא, העלול שהוא הבריאה, שאינה בשלמות, אי אפשר שיהיה כך. ומה שהעלול הוא נבדל מן העילה, הוא לא יכול להיות כמו העילה. ובפרט אתה, קודם מלכות מן ישראל, ובזה יוצאים מן האחדות, השם יתברך. עד שיכנו דלת המלכויות, יכנה אותם מלך המשיח. ולכן מצד החיסרון הזה נבדלים, לכן אין ארבע מלכויות. ואז, כשיבוא המשיח, אז יהיה העולם בשלמות. כמו שראוי שיהיו לכך מיד שנברא העולם. ונרמזו אלה דלת המלכויות, וגם ישראל, כמו שבבראשית. שם פרק א' פסוק ג' ויאמר אלוקים יהי אור, זה אור המשיח. כי כל זה מתחייב מתחילת הבריאה, שברא השם יתברך את עולמו. כך אמר דניאל, פרק ז', ב' וג', בחוקים חזה אביד וחזוי עם לילה, וארבע, וארו ארבע רוחי שמיה, מגיחים לים הרבה, הייתי בחזיון של בית, שזה לילה, ארבע רוחות, וארבע רוחות השמיים, הם מגיחים לים הגדול. וארבע חיות גדולות, סלקן מן ימה, עולות מן הים, שנין דה, מן דה, שתיים מול שתיים, ואמר דלת רוחי מגיחים לימה, כמו שאמרנו, שאלו הארבע הם כמו ארבע רוחות, אני אומר ארבע רוחי שמיה, מחולקים, כמו שהתבהר, ואלו דלת רוחים, העלים מעלים את דלת החיות, אלו מן הים, כי כל האומות נחשבים אצל ישראל כמו הים, שאינו מן היישוב בכלל, כי זה משהו לא טבעי בכלל, וישראל נמשלו ליבשה. במדרש ויקרא רבה, פרק י"ג, אות A, בדניאל מופיע שמה, בזין, פסוק ג', וארבע חיון רב רבן, סלקן מן ימה, אם זכיתם מן ימה, ואם לאו, מן חומשה.
איזה חומשה?
חומשה זה חורש, זה יער שזה מסמל...
יער קטן.
מה?
זה יער קטן.
זה מסמל את היער, לא, זה היום בעברית היום היום, בעברית המשיחית.
מה זה?
זה היער, והיער מסמל את היבשה.
מה זה יער ומה זה חורש?
זה מסמל את היבשה מול ים. זה מסמל יבשה.
יער, מה זה יער?
יער זה עצים שגודלים באדמה.
נו.
וזה מסמל את האדמה. תכף תראה.
אז מה זה חורש? אני לא הבנתי מה ההבדל.
מה? תכף תראה. עד החיותה דיימה, כי סלקה מן ימה, וממחיה סלקה מן חורשה לתנימחיה. מה פירוש? לפירוש. לפירוש זה, כי הים הוא רחוק מן היישוב. ואם זוכים ישראל, אז האומות, אין להם תמציאות הגמור, כמו דבר של בים, שאין לו מציאות, כיוון ש... באמצע להסביר, אתה רוצה להסביר כבר, להבין כבר בהתחלה? חכה. אם כן, בואו אחרי השיעור. על כל פנים, אז אם כן האומות, אין להם מציאות גמור. כמו דבר שהוא בים, אין לו מציאות. ולכן הדגים שהם בים, אין להם שחיטה. בחולין קוזיין, קוזיין עמוד ב'. וזה מפני שאין להם את המציאות, כי המציאות הוא ביישוב. ולפיכך, אם ישראל זוכים, אין למלכות כוח, והם עולים מהים רק, מחוץ ליישוב. כלומר שהתחלת הווייתם, אין כוח חזק להם, עד שלכן הם עולים מן הים, מקום שבכלל לא יישוב. אבל אם הם לא זוכים, אז עולים ארבע אומות העולם, או ארבע מלכויות, מחורשה, שהוא נמצא בתוך היישוב. ואף על פי מה שאתה לא הבנת, שהיער הוא נבדל מן היישוב, גם כן, שאין שם בני אדם רק חיות, אבל מכל מקום הוא לא לגמרי נבדל מהיישוב. ולכן אמר שארבע רוחות מגיחים לים, וכאשר ראה דניאל המלכויות, ראה אותם ארבע חיות, כי בערך הזה ראוי שיהיו נמשלים ארבע מלכויות, וזה כי האדם יש לו הכוח ומשלה על החיות. כמו שכתוב בפסוק בפרק א', פרק א', פסוק ק"ח, כן? והורדו בדגת הים וזהו. לפיכך ראוי שיהיה המלכות בעולם נראה בתואר כתמונת אדם. רק שממשלת אלו ארבע מלכויות הם חסרי המעלה האלוקית. הנבדלת שהיא לאדם, מצד זה שהם חסרי המעלה האלוקית, יש להם את הכוח הבלתי אלוקי. ולכך היו נראים בתואר של חיות. כי החיה חסר לה את הכוח האלוקי הנבדל, והכוח הבלתי אלוקי יש בה יותר, כמו שהוא עניין כוח המלכויות אלו. זה יותר מדמה לחיות. וכך ראה אותם דניאל בתואר שבצורה של ארבע חיות. וכאשר ראה מלכות מלך המשיח, ראה אותו בתואר ובצורת אדם. כי אחר שראה את המלכויות בצורת ארבע חיות, ראה מלכות ישראל בתואר ובצורת אדם. כמו שכתוב בדניאל, פרק ז', פסוק י"ג, וארו עם ענני שמיה כבר אינש, כבן אנוש. אתה בא, כמלכות מלך המשיח, יהיה אלוקי לגמרי. ולכן קרא אותו בר אנוש. אמנם כאשר ראה נבוכדנצר הרשע ארבע מלכויות, ראה אותו בתואר בצלם אדם, הוא רואה בדניאל ב', בפסוק למד ב' ג', הוא צלמה ראשה דידאב, דף חדוי ודראוי דקסף, מאוי ויעקיתי דנחש, השוקיים, השקוי, דיפרזב, ברזל, רגלוי מנעון דיפרזב, הליב שם ברזל, ומנעון דחסף. וכי אצל מלבחד נצר, אצלו ישו מסתכל, אין חיסרון אלו מלכויות. לכן הוא ראה אותם בדמות אדם, עם איברים, וכל עבר היה נראה לו משוייך לאיזה סוג מתכת. כן? אז לכן הוא ראה אותם בדמות צלם אדם, כמו שראה דניאל מלכות מלך המשיח, הוא ראה את זה על המלכויות, על האנשים האחרים. ועם כל זה יש כאן הפרש גדול, כמו שהתבהר. וראוי שיהיו נראים אלו ארבעת מלכויות אדם אחד, וזה כי יש באדם דברים, האחד כוח השכלי, ומלרע ממנו כוח נפשי, ומלרע ממנו כוח גופני, אשר הוא מודבע בגוף לגמרי. כי הכוח הנפשי הוא לא מודבע את הדרג כולו בגוף, אלא כוח גופני מודבע בכל האדם לגמרי. ואלו הם חמש חלקים, ויש כאן עוד כוח משותף שהוא כולל כל אלו השלושה ביחד, כמו שהתבר אחר כך. אומר את זה בדברות השם פרק ח', וכבר ביארנו עניין אלו ארבע דברים בכמה מקומות במסכת אבות בחיבור דרך חיים פרק ד' משנה כ"א. אצל הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם, ואין להאריך במקום הזה כאן בעניין זה. אבל הדברים האלו ידועים לבעלי החוכמה, אבל כל אלו כוחות אין בהם מעלת עצם האדם במה שהוא מצד עצמו אדם שנברא בצלם אלוקים. יש באדם עוד מעלה שהוא עצם האדם, הוא צלם האלוקי, אשר זה הוא על הכל, וזה לא ניתן לאלו ארבעת המלכויות את הצלם אלוקים. והדבר הזה ידוע, כי ככה אמרו חז"ל במסכת יבמות סמך א' עמוד א', אתם קרויים אדם ואין האומות קרויות אדם, ודבר זה כבר ביארנו במקומו בנצח ישראל פרק י' בסוף פרק י' וגם פרק סמך. כי הצלם האלוקי לא ניתן רק לישראל, לא לאומות, ומפני כי אלו דלת המלכויות כנגד כוחות האדם. לכן כאשר ראה נבוכדנצר את החלום, ראה ארבע מלכויות אלו שהן בצורת אדם. כי הכתוב אמר ביחזקאל למד ד', פסוק למד א', אדם אתם, אתם קרויים אדם ואין האומות קרויים אדם. ומכל מקום יש להם צורת אדם גם כן. יש להם צורה, אבל הם לא אדם. יש להם צורת אדם גם כן במה? כי בכמה מקומות נקראים אדם האומות העולם. אבל יש הפרש בין האדם שהם נקראים לזהו, כי יש אצל ישראל צלם אלוקי, הוא העיקר והכל. זה תפל אצל הצלם, כי הצלם הוא נבדל מהגוף, ולכך הכל בטל אצלו. ולא ראה נבוכדנצר את הצלם בלי גוף, הוא רק ראה את הצלם עומד בזהב, בכסף, בנחושת, במרזל. כי האומות יש להם צלם שמודבעת בגשמי, ודברים אי, בגשמי דברים היא, וכל כאלו זכן, ולכך ראה הצלם הזה שיהיה הראש וזהב, והדרוי, הזרועות של כסף, והזהב וכסף ונחושת, והברזל עיקר, והצלם בטל אצלם, כי הצלם, כי אינו צלם נבדל, כמו שיש של ישראל. אבל כאשר ראה דניאל מלכות ישראל, לא ראה רק את הצלם בלבד, בלי גוף כלל. כמו שכתוב בדניאל פרק ז' י' ג', וארו עם ענני שמיה כבר איניש עתה, ולא היה כאן רק צלם אלוקי. הרי וזה בנצח ישראל פרק י'. רק כאשר ראה נבוכדנצר הרשע את המלכויות, אז הוא ראה אותם צלם של זהב, כסף, נחושת, ברזל, וכי אין הצלם עיקר, רק הוא כמו מצויר על הזהב והכסף. העיקר זה אצלם זה החומר, שאין הצורה עיקר כלל. וכך יש לפרש, כי בוודאי מה שראה ארבע מלכויות בצלם אדם, כי אלו ארבע מלכויות הן כמו ארבע כוחות שהן באדם. האחד הוא כוח גופני והשני כוח נפשי, וכוח זה, כן, אף כי הוא גם כן, הוא כגוף של אדם, אינו מודבע כוח בגופו כמו שהוא הכוח של, שלפני זה. השלוש הכוחות שהוא שכלי, הוא נבדל לגמרי מן הגוף. כמו שהוא עניין השכל שהוא נבדל. ואף כי נראה ברור כי כוח השכלי באדם הוא עליון, במעלה מכל מקום, אינו כל כך בממשלה והכוח. לכן נתן סדר אילו המלכויות, שהכוח הנפשי הוא כוח הפועל יותר, כאשר ידוע, ולמטה מן הכוח הגופני שלא פועל כל כך, וכוח השכלי, אף כי לבדה הוא יותר במעלה, אבל כוח ממשלה שיש לייחס דווקא אל כוח הנפש. לפיכך, יש לתת כוח נפשי אל מלכות הראשון, כי המלכות הראשון היה לה חשיבות לממשלה ביותר. כמו שאמר אליו דניאל בפרק ב' פסוק ל"ז, אנטה מלכה מלך מלכיה. וכך אמר גם דניאל במראה השני, שם בפרק ב' פסוק ל"ח, אנטה הוא רשע דידאווה. וכך אמר שם בפרק ז' פסוק ד', וגפין דמנשר לה. הוא הנשר שהוא פורח בגובה, כמו שהתבהר, וזהו שהוא כנגד החלק הנפשי שבאדם, שהוא כוח מושל, והיה המלכות השני, מלכות מדי, הוא כוח גופני באדם, כוחות פחות הראשון. וכל עניין כוח הגוף הזה הוא לעולם חסר, הוא מקבל תמיד, הוא לא זה שיכול לתת משהו טוב. וכנגד זה מלכות השנייה, כך אמר דניאל המלכות זו בדניאל פרק ז' פסוק ה', ברוך חיוויה אחתניאנה דם ילדוב, שמדי נמשלו לדוב. ואמרו בפרק עשרה יוחסים במסרת קידושין עין ב' פסוק א', ברוך חיות אחתניאנה דם ילדוב. תני רב יוסף, אלו הפרסים שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים כדוב ומגדים שיער כדוב ואין להם מנוחה כדוב. פירוש שהם מבקשים תמיד לבלוע, כך הוא מידתם, כמו דוב. ולכן כתוב אצל מלכות זאת, במגילת אסתר, פרק פסוק א', וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. ומה בא הכתוב הזה לומר? מה זה מניע אותנו? לומר מה שאמר, ששם המלך מס על הארץ, רק שבא לומר שכל זה זה כוח אחשוורוש שהיה חסר. והוא כל הזמן מבקש תמיד למלות את נפשו מהעושר. וזה היה עצם מלכות השנייה. וכן אמר דניאל על זאת החיה, על מדי, ודניאל פרק ז' פסוק ה', וכן אמרו לה, קומי אכלי בשר שרי, קומי תאכלי הרבה בשר. וכן אמרו במגילה י"א פסוק א', אחשוורוש, כן, ובהמשך, ורבי חנינא אמר שהכל נעשו ראשים בימיו, כולם מיוענים בימיו. וכל זה למה? כי רצה למלות את נפשו מהתאווה הגופנית. וכאשר ידע המן עניין אחשוורוש הזה, רצה גם כן שימכור לו את ישראל בעד כסף, שזה עניין כוח אחשוורוש, ובזה היה חס וחלילה בולע את ישראל. מפני שאחשוורוש תמיד חפץ לבלוע, לפיכך אמר להמן, הכסף נתון לך, לא שאני רוצה כסף שלך, רק מקבל אני ממך וחוזר אני ונותן לך. הוא לא החזיק בכסף, שזה ודאי היה לו גנאי גדול, לקבל כסף ולתת עם אחד להריגה בשביל כסף, זה כל הסיפור. רק בשביל להעמד את הכסף היה מקבלו, ואז חזר ונתן לו את הכסף סתם בתור מתנה. וכבר ביהו במקום באור חדש על פורים, בעניין זה. כלל הדבר, עניין המלכות השנייה הזאת, שמדי פרס חשברוש, שהיה חפץ ורוצה לבלוע הכל. והמלכות שאחריו ראה אותו דניאל כנמר. ופה אנחנו מגיעים לחנוכה, למלכות יובל. מפני שהמלכות הזו היא כנגד חלק השלישי שבאדם, כי החלק השלישי הוא השכל, שהמלכות הזו היה בה החוכמה והתבונה. וכמו שהתבהר זה בעריכות, כי כל עניין המלכות הזאת של יובל, שהוא מבקשים החוכמה, כן? פילוסופיה זה אוהבי החוכמה, וכמו שהוא מבואר מהיוונים, וכמו שהתבהר, ולכך היו נותנים דעתם על התורה ולבטל אותה מישראל. כי הם לא היו רוצים שתהיה החוכמה בפרט, שהיא יותר חכמה, יותר עליונה מהחוכמה האנושית שהיה להם. אגב, בזוהר מופיע על חוכמת מצרים, זה פחות מהחוכמה היוונית, אז אומר הזוהר, דח, חוכמתה, תתה. זה פחות מהחוכמה היוונית. כן, עם כל חוכמת הכישוף, כמו שהיא התורה שהיא החוכמה על הכל, החוכמה הזאת שהיא על הכל, לא שייך אל האומות, כמו שהוא מבואר במדרש. וכך אמרו במדרש איך הרבה, פרק ב', פסוק י"ג, מלכי המספרי הבגויים אין תורה, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין. עד הוא תכתיב, עובדיה א' ח', בבתי חכמים מאדום ותבונה מעל עשיו. יש תורה בגויים, אל תאמין. תכתיב מלכי המספרי הבגויים אין תורה. ולכן המלכות, הם היוונים, לא היו מתנגדים לישראל רק בתורה, כמו שהתבהר העניין הזה. וזה שראה דניאל מלכות השלישית. אם כן, החוכמה בגויים מיוחסת רק ליוון. על מתי יוון? אז זה אומר הרקנתי, ומה שהיא אומרת, המדרש ברכה רבה על, על יוון, פורו דמימו זו יובון, כן? אז מסביר הרקנתי שזה היה רק עד אריסטו. אבל מאריסטו, כבר על זה כבר יותר לא מתכוונים שיש להם בכלל חוכמה, בכלל, שלכל הגויים יש בכלל מושג של אל חוכמה בכלל, אלא הכל פנטזיות ומיתוסים, כמו שבאמת יסד אריסטו, שהוא מרד באפלטון אמר שהכל פגום, כל החוכמות האנושיות, כל החוכמות או הפילוסופיות, הכל, הכל זה פגום. אז בא אריסטו ואמר, בסדר, יכול לעשות כאילו שקר, הכל שקר, הכל פגום, אבל בשקר הזה, אפשר לעשות מהשקר הזה חוכמות. אז זה כבר לא נקרא חוכמה בגויים תאמין. ולכן צריך להגיד תאמין, כי בזמן שחזל אומרים כבר אין יותר חוכמה בגויים. יש רמה נחותה ודודה של שולטים, מאז החוכמה נקראת חוכמה של שולטים. זה מה שאריסטו עושה. כן, לכן המרכז זה באלכסנדריה, אומרת הגמור בנידל, למד עמוד א', אין מביאים רעיון לשויטים. זה היה שם מרכז החוכמה הגדול ביותר בעולם העתיק, הם שויטים. זה כבר לא החוכמה בכלל. זה כבר לא החוכמה בגויים, אין יותר חוכמה בגויים. זה נפסק אצל אריסטו. ולכן גם היום, כל החוכמות שלהם במדעים, הכל בנוי על הסיפור של אריסטו. על שכאילו, ותיאוריות שזה מיתוסים, היינו שקרים וגזבים. מאז נפסק המושג חוכמה בגויים, כיוון שחז"ל עומדים כבר הרבה זמן, כן, כי אפלטון היה אותת לפני. אפלטון היה לפני בית, זאת אומרת, הבית השני. אז לכן שחז"ל, תנאים, אמורים, ונמצאים מאות שנים אחרי זה כשהם אומרים את זה. אז לכן, אף על פי שלא רואים את זה, אין יותר חוכמה בגויים יותר, אין יותר מאז עד שיבוא המשיח ויפקח להם את העיניים, אז לכן אומרים חז"ל, תאמין, צריך אמונה, שהיה כזה דבר פעם. על פי שזה הפך גוי, וגויים בכלל זה מושג של חוכמה בכלל. אבל עד אז היה משהו כזה מדמה, גבולי, לאמת. כן, כפי שאומר, אומר זוהר, כן, דה מקרבה למיימנותה, זה רק מתקרב. גם השיא האיים שלהם, זה רק מתקרב לחוכמה, לחוכמה אמיתית. אבל מאז אריסטו, גם המתקרב הזה הלך, והם כלום שבכלום, הם שויטים כל החוכמות שלהם. והחוכמות שלהם, מה שהם עושים זה הבל וריק, שהם מביאים לזה רק נזק לעולם, בצורה בלתי נתפסת, כפי שאנחנו רואים היום. כן, יש תורה בגויים, אל תאמין. תכתיב מלכי המספרים בגויים, אין תורה. ולכך המלכות, הם היוונים, לא הם תמסקים בתורתם. כמו שהתבהר העניין הזה, וזה שראה דניאל, מלכות השלישי הזה, שהוא דומה לנמר, כי זאת החיה הוא עז ביותר, כמו שאמרו באבות פרק ה' משנה כף, הווה עז כנמר, נמר הוא עז, וזאת המידה שייכת אל אשר הוא מוכן אל החוכמה, כמו שאמרו חז"ל באבות פרק ב' משנה ה', לא הביישן למד, לכך מידת ישראל היא עזות, כמו שאמרו במסכת בייסא כפי עמוד ב', תנא לפני רבי מאיר, מפני ניתנה תורה לישראל, מפני שאין עזים. אתה מדבר רבי שמואל, מימינו ידעת למות, כן, בדברים, למד ג' ב', מה הקדוש ברוך הוא אומרים עליו שתינתן להם דת אש. איקה דאמרי, דתיהם של אלו אש, שאלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה, לא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה, ויכולים לעמוד בפניהם. היה לבא לשם עוד בדק יש דימי להזין על ישראל באומות, פלו בשביל שיש להם התורה בשביל זה דתיהם של אלו הוא אש, של האש יש לו התוקף והוא אז, ולכך ישראל הם עזים שבאומות. תודה רבה לכם על ההזנה, כל טוב.